אהו, בסדר. שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית פרק ד', והיינו בשיעור הקודם בפסוק כף א', סליחה, פסוק כף ב'. אם כן, אין לנו ברירה, אלא להמשיך אל עבר פסוק כף ג'. דיברנו עד עכשיו על התרבות הקיינית, זו שיצאה מקיין, שעוסקת בארבעה תחומים, יבל, יובל, תובל קיין ונעמה, עליהם הכלכלה, האומנות, הטכנולוגיה והבידור, והקריטריון הכללי הוא הרגש. הרגש מלמד את חשיבות הקניין. דבר מעניין אומר הרמב״ם בספר מורה נבוכים על הקניין. הקניין הוא מוסכמה. כן? כלומר, אומרים חפץ פלוני הוא שלי. בעצם מה עשה אותו לשלי? מה שעשה אותו לשלי זה מעשה קניין. שילמתי, הגבעתי, כתבתי צ'ק, לא יודע מה. זה הפך להיות שלי. אבל מי החליט שהקניין הזה מקנה לי את החפץ? זאת מוסכמה חברתית. בסופו של דבר, הקשר שלי עם החפץ השייך לי הוא פרי הדמיון. זה דמיון. והדמיון זה בעצם שטויות. אין דבר כזה קניין באמת. והראיה, אם אני מתייאש מן החפץ, הוא כבר לא שלי, אומרת ההלכה. או אם אני מוכר אותו, הוא כבר לא שלי. אבל לכאורה, שום דבר לא השתנה בחפץ. הוא נשאר אותו הדבר. אם כן, אנחנו רואים שזאת תרבות הבנויה עד יסוד דמיוני, ואנחנו רואים כמה שהדמיון יכול לעשות. הדמיון, אומר הרמב״ם, זה היסוד של הנהגת המדינה. הפוליטיקה בנויה על הדמיון. הכיצד? איך מדינה מתפקדת? על ידי שמועברות פקודות. והשאלה היא, מה המקור של הסמכות? מדוע אני מקבל את פקודתו של פלוני? זה בעצם פרי הדמיון. אבל זה מה שמחזיק את המדינה, ולכן כל כך מזדעזים כשמישהו מסרב פקודה. כי הוא הורס את כל המרקם החברתי כולו. כן? והיותר גרוע זה כשהוא עולה בסקר, עוד יותר גרוע. הלאה. עכשיו, איפה אנחנו? ויומר, פסוק כף ג', ויומר למך לנשב. עדה, עכשיו, ראה, דבר מאוד מעניין. ויומר למך לנשב. זאת הפעם הראשונה בהיסטוריה שמישהו מדבר עם מישהו. באמת. לפני כן, ראינו, בין אדם לחווה אין דיבור. מה התוצאה? מוות. שני מתו, כי הם לא דיברו. אחר כך ראינו קין, ויומר קין אל הבל אחיו, והיא ביותם בשדה. כלומר, הוא ניסה, והדיבור נתקע לו בגרון, והפך לאלימות. כלומר, האלימות היא דיבור שהתחיל ולא הושלם. ניסה, לא הצליח. ניסה להיות אחיו, ויומר קין אל הבל אחיו. ניסה להיות האח שלו. לא הלך. ואז התוצאה היא מוות לאחד, חיים לשני. חצי חצי. כי התחלה של דיבור. סוף סוף מישהו מצליח לדבר. ויאמר למך לנשב. אבל מה הוא אומר? הוא אומר דבר מאוד מעניין. עדה וצילה שמען קולי נשא למך האזנה אמרתי. מה יש לך להגיד? שיש לך משהו להגיד. אני רוצה להגיד משהו. תקשיבו, זה מאוד חשוב, אני רוצה להגיד לכם משהו, משהו מעניין, תקשיבו, יש לי משהו להגיד. אולי תגיד כבר. כלומר, יש משהו כאן שגם כן לא כל כך חלק בדיבור הזה. מה משתמע מהדרישה של למך? שמען קולי, האזנה אמרתי. מה זה אומר? שהן לא רוצות לשמוע. כלומר, יש אחד שרוצה לדבר, השני לא רוצה לשמוע. עכשיו, צריכה להיות סיבה לזה. כן, מה אתה אומר?
שאלה דיבור. זה היה חלק מהנאום שלו.
נכון.
זה יכול להיות,
הוא אומר,
לנשב,
אדם לצילה, אתה אומר ככה, שאפשר להגיד, לנקד את זה אחרת מהטעמים, ולומר ככה, והיום אומר למך לנשב אדם לצילה, נשב שם אדם לצילה, שמען קולי. אבל אם כך, למה נשא למך? אתה רואה שיש פה תקבולת, מה שנקרא תקבולת קיאסטית, אוהבים להגיד את זה ככה בשיעורים בתנך, כן? תקבולת קיאסטית. שהיה צריך, מה זה נשא למך? זה כאילו התקבולת של עדה וצילה, וזה אתה לא יכול להגיד שזה לא חלק מנאומו. אם כן, מסתבר יותר לומר שעדה וצילה זה חלק מנאומו. בסדר? הוא אפילו נותן להם שם, שזה דבר יפה. למדנו שיש בעיה בקריאת השם לזולת. כן, ויקרא האדם שם אשתו חווה. דברנו על זה. כן, אבל עדה וצילה שמען קולין, שלמר על זה הם יודעים, הם לא רוצות לשמוע. שאלת השאלה, למה הם לא רוצות לשמוע? בואו נראה. הוא אומר, כי איש הרגתי לפיצועי, וילד לחבורתי. איך נבין את המשפט הזה? המפרשים התלבטו הרבה בהבנת המשפט הזה. למה הוא מתכוון? איש הרגתי לפיצועי וכו'. התשובה היא שהוא מסביר מדוע הם צריכות להקשיב לו. כדאי לכם לשמוע. אני יודע להרוג. אז אתם מקשיבות?
זה איום.
זה איום, יפה. כלומר, זה לא דיבור באמת, זה דיבור אלים. זאת אלימות שקיבלה את הלבוש של הדיבור. אבל זאת אלימות. לכן, הם לא רוצות לשמוע. מובן? כי שבעתיים יוקם קין ולמך 77, פסוק עוד יותר תמוע, שעליו יש הרבה פירושים, תראו את רשי שם, רשי מספק לפחות שני פירושים מעניינים. טוב, אז מה שאנחנו רואים כאן, שהתפתחה שושלת אנושית שלמה, שלוקחת אחריות על העולם, אפשר לומר, יש דבר אולי הייתי אומר, סמוי בתוך השיח של החלק הזה של האנושות, זה הייאוש. יש פה ייאוש. כלומר, שבעתיים יוקם קין, ולמר 77, רשי אומר, עוד מעט המבול בא, לכן הם לא רצו להזדקק אל בעליהם, לא רצו להביא ילדים, כל מיני דברים. זאת אומרת שאמרו, זאת תרבות שאין לה עתיד. עכשיו, בואו ננסה לרגע להבין. מה האידאל, במילה אחת, האנושי, מה האידאל האנושי, שהתרבות הקיינית מחנכת אליו? מה זה האדם המוצלח? לפי קין, העשיר. העשיר. העשיר זה בכל מיני מובנים. הוא עשיר בממון, הוא עשיר בילדים, הוא עשיר במקנה, באומנות, בידור. זה העשירות, יש הרבה קניינים. אז אם כן, האידאל של החברה הקינית להיות עשיר. נשאלת השאלה. לפי ידע כללי שיש בידכם, האם להיות עשיר זה דבר חיובי או שלילי לפי היהדות? נכון, אין הנבואה שורה, אלא על עשיר. זו הלכה מפורשת. אדם בא ואומר, שלום, אני נביא. כן, מה המצב של החשבון שלך בבנק? בודקים. יש לך מינוס. היה גם מצב עיכול לאחרונה. ואיך לך, תחפש את החבר שלך. כן, אבל כה אמר השם. תעזוב. כן. זה לא מתחיל. אתה צריך קודם כל להיות עשיר. זאת אומרת, מה? זה לא משנה. אבל העשירות, אבל מאחר והנבואה היא השלמות האנושית היותר עליונה, אז העשירות היא חלק מהשלמות האנושית. לכן, לא. אין הנבואה שורה אלא על עשיר. זאת אומרת, הוא צריך להיות עשיר לפני שהוא נביא. זה יכול להיות, אבל הוא צריך קודם כל להיות עשיר. זאת אומרת שקין עוסק בדבר חשוב ביותר. כן? כלומר, כל השלילה של העשירות שאנחנו מוצאים בתרבות המודרנית לפעמים, היא זרה לתנך. התנך לא רואה באושר דבר רע, אלא רואה באושר סכנה. כן? פן כסף וזהב ירבה לך, ושכחת את השם אלוהיך. אבל עצם העשירות היא ברכה, כדי שאנחנו מברך אותנו, ואכלת וסבעת וברכת את השם אלוהיך לארץ הטובה של התנך, יש בזה מעלה. עכשיו, אבל, כן בבקשה? ירמיהו היה נביא או לא? אם כן היה עשיר. סליחה, אני לא הבנתי מאיפה הוכחת שירמיהו לא היה עשיר. אדם שיושב בבית סוהר, יכול להיות שהוא עשיר מאוד. עובדה שבשעה שהוא יושב בבית הסוהר, הוא קונה את השדה של האחיין שלו. מה? כדי לקנות שדה, אתה יודע מה זה? כתוב שגם כמה כסף הוא נתן, זה הרבה. לא, זה לא נכון מה שאתה אומר. ודאי שהוא עשיר. זה שהוא בכלא, זה לא אומר שהוא לא עשיר. עכשיו, יש עשירים בכלא, נכון? כן. טוב.
האם אתה לא שיר, אתה לא בכלל.
טוב, על כל פנים, אז, אבל מה, מה חסר שם? מה שאין. כלומר, הבעיה אצל קין זה לא מה שיש, אלא מה שאין. כדי להיות, נביא צריך עוד משהו, לא? חכם, ומה עוד? גיבור. אז אם כן, אנחנו צריכים תרבות שמפתחת את החוכמה, רואה את האידאל האנושי בחוכמה. זה לא בקין. כן? אז איפה זה כן נמצא? בואו נבדוק. בפסוק כ"ה. כן. מה הוא אמר להם? הוא דיבר על ייאוש. לא הצליח. כן? איך שלא יפרשו את זה? מה? זה הגיע למבוי סתום. למה זה מובא פה? נכון, הבנתי מה שאתה אומר. אני הבנתי את השאלה. האם אתה מעוניין גם שאני אשיב? לא, אני עוד לא עניתי. לכן אתה לא הבנת את התשובה, כי באמת לא הייתה תשובה. האם אני יכול לענות? טוב, התשובה היא שזה הובא כדי להסביר מדוע בא פסוק כ"ה. שעוד לא קראנו. וידע אדם עוד את אשתו. למה? כי הוא צריך להשלים מה שאין. התרבות של קין לא מספקת, הגיע למבוי סתום, צריך להוסיף לה מרכיב נוסף. זה בסופו של דבר מביא לרצח. דיברנו על זה שהייתה שאלה של קין, האם הוא רוצח או שופט. והתברר שהוא רוצח אחרי 7 דורות. עכשיו, פסוק כ"ה, וידע אדם עוד את אשתו. כדי להשלים מה שאין בקין, זה הסיבה שזה הובא. חכם חיים. עכשיו זה ברור? טוב. ותלד בן, ותקרא את שמו שט. מה זה שט? בסיס. אז זה כמו חנוך. חנוך זה התחלה חדשה. תשתית זה גם כן, התחלה חדשה. כן, מתחילים, כל אחד מתחיל את האנושות. כי שט לי אלוהים, זרע אחר תחת הבל. מה זה שט לי? כוונה ביסס לי. העמיד לי. זרע אחר, תחת הבל כי הרגו קין. אז אם כן, שט בא להחליף את הבל. בא להשלים. עכשיו נשאת השאלה. הבל זה אחד שקין הורג אותו. אז מה הטעם להביא עוד פעם את הבל? עוד פעם קין יהרוג אותו. מה? אתה אומר שקין מת. אני לא יודע. גם אם נאמר שקין מת, אבל הקינות לא מתה. אז אתה אומר שהכל תלוי יהיה בקין. זאת אומרת, ההבל החדש יחיה עם קין, יהיה נחמד איתו, ויחליט לא להרוג אותו. אבל אם קין יחליט להרוג אותו, אז ההבל הזה בסכנה. האם זה מה שחשבה האישה? אני חושב שהתכוונה למשהו אחר. זה הבל משוכלל, יפה. עכשיו זה עוד פעם הבל, אבל זה הבל כזה שקין לא יהרוג אותו. זה הבל משופר, דגם 2000. זאת אומרת, כן, מה? כן, זאת אומרת, שזה, הרי מה הרג את הבל? זה שהוא לא רצה להשתמש בכלים של קין. אתם זוכרים את זה? למדנו את זה, נכון? הבל לא רצה להשתמש בכלים של קין. הפעם, הבל כן ישתמש בכלים של קין. הכל, כל הבל, והידיים ידי קין, ואז זה יוצר את הבסיס הזהותי שיוליד בסופו של דבר את ישראל. כן? כי זה מה שהיא אומרת. זה מה שהיא אומרת. זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין. אז עכשיו זה אחד כזה שקין לא יהרוג. שאם לא כן, בשביל מה להביא אותו? מובן? בבקשה.
למה לא יותר פשוט להגיד שאחרי שהם נפגש עם הקדוש ברוך הוא וכל מה שהיה ביניהם, הוא שט מחוסן.
איך שט מחוסן?
אחרי שהקין היה לו דיבור עם הקדוש ברוך הוא.
אז אתה אומר, לא. אם זה כדבריך, יוצא שגורלו של שט יתלוי בנחמדות של קין. כלומר, מעצמו אין לו חיסון, אלא רק מבחוץ. אבל כתוב שט. שט זה תשתית. משהו חזק, בסיסי. נכון? ולשט גם הוא יולד בן, ויקרא את שמו אנוש. זה האנושיות, הקינית בעצם. אבל יש גם עוד משמעות למילה אנוש. מה זה לנשות? לשכוח. זה מעניין. אדם לא יכול לשכוח. למה? את מי הוא לא יכול לשכוח, אגב? את מי אסור לשכוח? איפה הסכנה? ושכחת את השם אלוהיך. אדם לא יכול לשכוח, כי הוא במגע מתמיד. כן? את קולך שמעתי בגן, לא שוכחים. מה עם שט? גם שט לא שוכח, למה? הוא תלמיד של אדם. איך אני יודע? תסתכלו לרגע אחד בפרק ה' בפסוק ג' ויחי אדם 30 ומעט שנה ויולד מדמותו כצלמו ויקרא את שמו שט. זאת אומרת ששט הוא בצלמו של אדם ואדם בצלם אלוהים. אם כן שט בצלם אלוהים. אז אם כן יש דבקות באלוהים מובנית במשפחה. אבל ברגע שעוברים לדור השלישי, יש כבר דור חציצה בין הראשון לשלישי, כאן באה השכחה. ויקרא את שמו אנוש. אני שוכח.
שושלת קין היו בצלם אלוהים?
האם שושלת קין היו בצלם אלוהים? לא כתוב.
קין והבל לא כתוב.
על הבל לא כתוב האם הוא היה בצלם אלוהים או לא. רבי יהודה הלוי סובר שהוא כן היה. למה? כי הרי שט שהוא בצלם אלוהים הוא במקומו. אבל זה לא מפורש. לכאורה, רק שט הוא בצלם אלוהים. כן, עכשיו, כן. למה היא קוראת את שמו ולא הוא קורא את שמו? גם הוא קורא את שמו. תסתכל בפרק ה', תסתכל בפרק ה', פסוק ג', ויקרא את שמו שט. בפסוק כ', כתוב שהיא קרא לו. נכון.
כאשר האישה קוראת שם לילד, למה דווקא האישה קוראת, הוא לא עבד אותו? הוא אוהב, לא משנה, אבל צריך להגיד שיחיד.
ולפעמים זה אין אחידות. ותקרא שמו בן עוני, ואביו קרא לו בנימין. מצאנו גם את זה. כן? אבל שניהם אהבו את אותו שם, הם שאלו את הרב, והוא התקשר לרב, והיא התקשרה לרב, וכל אחד קיבל את אותה תשובה. ודאי שיש חשיבות. כן? כי הרי בנבואה האישה עולה על האיש. וכאן מדובר על ייסוד השושלת הנבואית. כן? היא הייתה יכולה לקרוא לו בשם אחר. למשל, הוא גפלצת. אבל היא חושבת ששט זה יותר יפה. שם כזה יותר קצר אולי. כן. אז מדוע אנוש שוכח? כפי שהסברנו, זה משום שהוא הדור השלישי. זאת אומרת, יש דור אחד שחוצץ בינו לבין הדור הראשון. זה הדור של אביו. ואז זה יוצר מרחק. המרחק מוליד את הנוסטלגיה. ולכן אנוש ממציא את הדת. כן, איך כתוב כאן? אז בפסוק כף וב, כן, של פרק ד', ולשט גם הוא יולד בן ויקרא את שמו אנוש, אז הוא חל לקרוא בשם השם. כלומר, התחילה הדת. הדת היא התולדה של הנוסטלגיה של האדם אל אלוהים. כן. שט העביר את המסר, אבל הוא לא יכול להפוך אותו לקרוב כשהוא רחוק. ולכן, אדרבה, מסירת המסר על ידי שט, יוצרת את הנוסטלגיה אצל אנוש. ולכן הוא ממציא את הדת. השכחה היא הכרחית. צור ילדך, תשי. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שכחנים. זה, הייתי אומר, אפילו אולי זה הגדרה של האדם. מה מגדיר את האדם? היותו שוכח. לכן התורה אומרת לזכור כשיש נטייה לשכוח. כשאירוע הוא טראומטי, זה סימן שיש לי נטייה לשכוח אותו. אז יש לי נטייה לשכוח אותו. כן? למשל, יש הדחקה. למשל, אנשים שעברו את השואה, לקח להם עשרות שנים לדבר. כן? כי הם התחיקו. זה הייתה שכחה. כלומר, הייתי אומר, גדולי מכחישי השואה, זה קצת קשה לומר, אבל הם ניצולי השואה בעצמם. כלומר, כשהמאורע הוא טראומטי, אתה אומר, אז הוא לא היה. ברור? כן, בבקשה? אונקלוס אומר את זה? אני לא בטוח שאונקלוס אומר את זה. אתה בטוח שאונקלוס? כן, הוא אומר. מלצליה. כן, בסדר. אז גם זה נכון. נשאלת השאלה, איך חז"ל לקחו פסוק כל כך חמוד, כל כך יפה, והפכו אותו לשלילי? זה ממש, לא יודע, זה התעללות. כן, איך כתוב כאן? אוכל לקרוא בשם השם. אתה קורא את זה בצורה תמימה. איזה יופי. התחילו לקרוא בשם השם. וחזל אומרים, התחילו לקרוא שם שמיים על העצים ועל האבנים, התחילה עבודה זרה. הרמב״ם אומר, בדור אנוש, טעו בני אדם, טעות גדולה, ואנוש בעצמו היה מן הטועים, אף על פי שחכם גדול היה. מה אתה עושה פה? זה כל כך יפה. התשובה היא, שזה מאוד יפה שיחלו לקרוא בשם השם. אבל זה עצמו היסוד של עבודה זרה. ואתה צריך להבין למה. יש כאן תיאור של אותה חוויה שנקראת בשפה הכללית החוויה הדתית. החוויה הדתית זה בדיוק מה שהתורה מכנה עבודה זרה. כי מה זה החוויה הדתית? זה ניסיון של האדם להגדיר בעצמו את מה שלמעלה מכל הגדרה. אנחנו רואים דבר מעניין, יש פרשה שלמה שהתורה הקדישה לנושא הזה, פרשת כתיסה, שבה אנחנו רואים שיש קבוצת אנשים שרואים שמשה לא פה. כלומר, מקור ההתגלות נעלם. אז פונים אל המומחה לדתות ואומרים לו, קום עשה לנו אלוהים. כלומר, אנחנו רוצים משהו כדי למקד בו את החוויה הדתית שלנו. וזה היסוד של עבודה זרה. לכן הוא חל לקרוא בשם השם. אגב, מה פירוש המילה הוא חל? חולין? הפשט של המילה הוא חל, זה התחילו. אז מה הבעיה בלהתחיל? מה הבעיה בהתחלה? שאין סוף. התחילו ולא גמרו. להתחיל לקרוא בשם השם, זה עבודה זרה. צריך להתחיל ולגמור. לגמור, לקרוא שם מלא. האלילות זה הפיצול של הידיעה האלוהית. ולכן באברהם נאמר, ויקרא אברהם בשם השם. כלומר, הוא קורא בכל השם המלא. מי שקורא באופן חלקי, עושה את זה חולין. ולכן זה כבר לא, לכן זה מציק את אונקלוס שהבאת. בסדר? זאת אומרת... מה זה? אוכל, כן, ויחל משה, כן. אז אוכל לקרוא בשם השם, או שזה נעשה חולין לקרוא בשם השם. עכשיו זה מובן למה זה חולין. אגב, ברשי שלפניכם מודפס לשון חולין, שקראו על העצים ועל האבנים, אבל זה תוספת מאוחרת שרשי לא כתב אותה בחיים. כן, זה בדפוסים מאוחרים יותר. כן, הכניסו את זה, אבל זה לא רשי כתב את זה. כי רשי מפרש פשט, ורשי יודע שהוכל פירושו להתחיל, לא מנשון חילול. לכן לא ייתכן שרשי יכתוב את זה, כי רשי לא בא אלא לומר פשוטו של מקרא. זאת אפשרות. מה? עכשיו, ויקרא את שמו אנוש, אז הוכל לקרוא בשם השם. אבל, מה שלא יהיה, גם אם אנחנו כן מבינים שפה התחילה עבודה זרה, אבל אתם באטמוספירה שונה לגמרי מאשר המשפחה של קין. במה מתעסקים במשפחה הזאת? ברוחניות. כלומר, הדאגה היא דאגה מטאפיזית. האדם שכל עניינו המטאפיזיקה, איך, מה האידאל האנושי שהוא מפתח? איך נקרא את זה במילה אחת? חוכמה. הוא רוצה להיות חכם. האיש ממשפחת שט. בואו נראה. לכן הוא לא נביא. נכון, ודאי. כן. אז בואו נראה. זה ספר תולדות אדם. ביום ברוא אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. כאן מדובר על השושלת שהיא בדמות אלוהים. זה שושלת אחרת. זכר ונקבה ברם ויברך אותם ויקרא את שם האדם ביום יברם ויחי אדם 30 ומאה שנה וילד בנותו כצלמו ויקרא את שם משה. והיו ימי אדם אחרי הולידו את שט 800 שנה, והילד בנים ובנות, והיו כל ימי אדם אשר חי 900 שנה ו-30 שנה וימות. ויחי שט 500 שנה, והילד את אנוש. ויחי שט אחרי הולידו את אנוש 700 שנים ו-800 שנה, והילד בנים ובנות, והיו כל ימי שט 12 שנה ו-900 שנה וימות. שימו לב שכאן סופרים את השנים של האנשים, לפני כן לא ספרו. כי לפני כן אין משמעות לשנים, יש משמעות לקניין, אבל כאן עם החוכמה, החוכמה נותנת משמעות גם לזמנים. עכשיו, יש פה כמה דברים. בפסוק, קודם כל, פסוק ג' בואו נראה, יש כמה פסוקים שצריכים פה בירור. ויחי אדם 30 ומאה שנה, ויולד בנמותו כצלמו. כלומר, לקח לו 130 שנה להחליט שהוא צריך להביא ילד לעולם. מה הוא עשה ב-130 שנה האלה? אומרים חז"ל, פרש מאשתו. פרש מאשתו? למה? הרי נאמר לו, פירו ורבו, מילאו את הארץ וכבשוה. אלא, אומרים חז"ל, הוא כעס על אשתו. הוא אמר, זה אשמתך. בגללך חטאתי. אז הוא ראה בקשר הזוגי נפילה. אומרים המקובלים שהחטא הזה של פרישה מאשתו 130 שנה הוא חמור יותר מחטא עץ הדעת. כן? לכן אדם היה צריך אחר כך שיעקב אבינו יתקן את זה על ידי 130 שנה של חיים רעים. מעט ורעים היו ימי חיי. כמה? 30 ומעט שנה. כן? לא סתם. זה דברים מגלגלים, כמו שאומרים. דבר נוסף, פסוק ה', ויהיו כל ימי אדם אשר חי. זה ביטוי מיוחד מאוד. מה פירוש אשר חי? האחרים לא חיו? מה זה להיות חי? חי נקרא רק מי שחי מעצמו, אם לא מקבל אחיה. למשל, האם תפוז על העץ הוא חי? תשובה, לא. הרי היה שאם אני חותך אותו מן העץ הוא כבר לא חי. אז מי חי בתפוז? העץ חי בו. הוא עצמו לא חי. היחיד, וכל אדם, אין אדם בעולם שהוא באמת חי, כי כל אדם קיבל את חייו מן ההורים שלו. חוץ ממי שאין לו הורים. יש רק אחד כזה, אדם הראשון, אשר חי. כן? נכון. נכון. לא של הנבואה. לא של הנבואה העתידית. של החוכמה. של החוכמה. למה לא? נכון. הלאה. אבל לכן לא מוזכרים השמות שלהם. עכשיו, תסתכלו רגע אחד בפסוק ת' בבקשה. ויחי אנוש 90 שנה. נכון. זה אותו הדבר. עכשיו, פסוק ת'. ויחי אנוש. אני לא יכול להתייחס עכשיו לכל שאלה, כי אני רוצה בכוח, בזמן הקצר שנותר בידי, לקרוא את פסוק ת' ואתם לא תמנעו ממני. ויחי אנוש 90 שנה ויולד את קין הקטן. קינן. הקטנה של הקינות. המשפחה ההבלית שתית רוצה לאמץ את הערכים הקיניים ולמזער את הנזק שלהם. עד כאן להיום. שלום.